טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד היום על כיור ומדיח כלים. בסדר? מקובל? טוב, רבי ורבותיי, כיורות של בשר שהודחו ביור החולבת, זאת אומרת באיזה כמו כיור חלבי בחמין שהיה צולדת, ואם היה שומן דבוק, ואין צריך שיהיה במים 60 כנגד ממשות שומן. אז אם אנחנו שוטפים כלים חלביים בתוך סיר בשרי, והוא עם מים חמים, ויש שומן בכלים, אז זה יכול לאסור כמו בשר וחלב. כלומר, גם כששוטפים כלים, יכול להיות בדיוק אותו איסור, אותה בעיה של בשר וחלב. הדבר הזה נאמר כאן בדוגמה, שאתה בתוך סיר חלבי אתה שוטף כלים בשריים. אבל הדבר הוא כמובן שבאותו כלי אתה שוטף פעם בשרי, פעם חלבי. כי יש לנו בליעה בחם, גם כשנדובר בשטיפת כלים, זה לא משנה. ובאמת, כך כותב הרב פיין של משות אגרות משה, יורדי החלק א' סימן מבית. והנה בדבר הדרכת הכלים והסינק שבמדינה זו, בכיור, שעיר כמו תורתו שיש בזה חששות מצד שהסינק בולע מלכלוך שומן בשר, מלכלוך שומן חלב שעל הכלים, וגם הרבה פעמים מונח בהסינק שירי מאכל, ואחר כך בשעת ההדחה, כמו כששוטפים את הכלים, מבליע הכיור בכלים ממה שמפליט מהסינק איסור דבשר וחלב. כלומר, שוטפים בהתחלה בשרי, ואז הכיור נהיה בשרי מכל השטיפות ומכל השאריות של הבשר. אחרי זה שוטפים חלבי, אז הכיור נהיה טרף, או יכול להטריף את הכלים. אז אומר הרב פיינשטיין, צריך להיזהר מלהדיח שם הכלים לכתחילה, באופן שישטוף המים מהכלים על הסינק. אז תיזהר לכתחילה שלא יהיה דבר כזה שהמים יהיו, שישטפו המים מהכלים על הסינק. על הכלים תכף נסביר. ובדיעבד לא היה שייך לאסור, שהיה אז 60, אבל מכל מקום מן הראוי היה להחמיר לכתחילה, וכל שכן לבעלי נפש. אז אומר לכתחילה אל תשטוף באותו כיור כלים בשרים וחלביים, כי זה באמת יכול להבליע ולא תמיד יש פי 60. אבל הוא אומר בדיעבד זה ודאי יהיה בסדר, כי מסתבר שיש פי 60. וחוץ מזה, מה עוד מסתבר? יש סבון במים, והסבון פוגם ומקלקל, אז בדיעבד יש סיבות טובות להקל. וחוץ מזה יש עוד דבר להוסיף, שיש סיכוי טוב שהמים לא היו יד צולדת, ואם היו פחות מיד צולדת זה דבר שהוא לא אוסר, רק מעל יד צולדת שאנחנו נוהגים לומר שזה 45 מעלות צלזיוס, רק אז זה בולע. כל זה אומר הרב פיינשטיין, לכתחילה אל תשטוף ככה, בדיעבד זה בסדר. הוא לא מנמק את כל הנימוקים, אבל הוספנו כאן עוד כמה נימוקים. אבל הוא מוסיף, אבל כמדומני שבשום מקום אין מדיחין ועשים גופי. כלומר, לא שוטפים על הכיור עצמו, אלא על דפים מיוחדים, על רשתות מיוחדות, לבשר לבד ולחלב לבד. ואף אם מדיחים על חוטי ברזל המגבים הכלים שלא ייגעו בהסינק, אף שהמים נשטפים מהכלים גם אל הסינק, אין שום חשש, כיוון שאין נוגעים. אז אומר הרב פיינשטיין, הפתרון הוא להשתמש אמנם בכיור אחד, אבל לשים רשתות כאלה שיהיו מיוחדות, רשת חלבית ורשת בשרית. ואז זה שוטפים כלים. הרשתות האלה, רק אני רוצה להעיר, הן טובות רק אם הן גבוהות קצת. כלומר, יש קצת רגליים. הרעיון של הרשת הוא שבין תחתית הכיור לרשת יש אוויר. ואז כשאתה שם כלי על הרשת, אז הכלי נוגע ברשת, אבל הוא לא נוגע בכיור. אם זה כל כך נמוך שהמים הרותחים ממלאים את הכיור ואת הרשת ומחברים את הכל, אז זה כבר לא שווה שום דבר. צריך שיהיה איזה הפסק, אוויר, בין הרשת לבין תחתית הכיור. עכשיו, המציאות שלנו היום, לרוב האנשים יש כבר שני כיורים, לרובם. באמריקה זה די פשוט כבר הרבה שנים, אבל בארץ כבר די הרבה שנים גם כן יש שני כיורים. אבל יש מקומות שיש רק כיור אחד, ויש בתים יותר ישנים שיש כיור אחד, או לפעמים הולכים לזכור דירה בשנים הראשונות ויש רק כיור אחד. התקשרה אליי איזה בת שירות פעם, אומרת לי, הרב, נמצאת באיזה מקום, לא יודעת מה לעשות, אם לאכול שם. אמרתי, למה? היא אומרת, ראיתי שיש רק כיור אחד. אמרת, את יכולה להירגע, זה בסדר. כולנו, אבות אבותינו, ואבותינו, כולם היה כיור אחד פעם. אני גדלתי בתל אביב הקטנה, לא הייתה כל כך קטנה, אבל יחסית להיום. כולם היה כיור אחד, לא היה דבר כזה שני כיורים. לאט לאט, אז אנשים בנו בתים קצת יותר גדולים, בצורה זה, ועשו שני כיורים. אבל לכולם היה כיור אחד פעם. קרונית, אפשר להסתדר בכיור אחד. מה גם? שהיום רוב האנשים כבר לא שוטפים ממים רותחים. הסבון הוא כבר מסיר שומנים, לא צריך לתת מים רותחים, פעם היו משתמשים הרבה, כי זה מסיר את השומן. אבל אם יש לך סבון ואמר, שזה בעצמו מסיר שומן, אתה לא צריך. רוב הבתים, איך משתמשים אצלכם? מים פושרים, קרים או פושרים או רותחים?
תלוי מי.
תלוי מי. הבנתי, אבל בוא נאמר, למרות הדבר הזה, בדרך כלל אם אנשים שמים מים קצת חמים, זה לא בשביל הכלים, יש לידיים שלהם. שלא יהיה להם קר, נכון? כאילו רוב האנשים לא רוצים, אז בחורף שמים קצת שיהיה נעים, נשטוף, שמים מים חמימים קצת. אבל פעם היו משתמשים במים מותחים כל הזמן בשביל הכלים. יש אולי כאלה שעדיין ממשיכים בזה, כי מנהג אבותיהם וידיהם. אז הם זוכרים שפעם עשו ככה. אבל באמת זה פחות מצוי. אם זה מים פושרים, לכאורה לא צריכה להיות בעיה. אבל, כמובן שזה שיש שני כיורים, זה יותר נוח, ויותר נוח הלכתית, וגורם לפחות טעויות. אבל מצד הדין אפשר להשתמש גם בכיור אחד. אבל מי שמשתמש בכיור אחד, או שהוא דואג לרשתות נפרדות, או שהוא דואג לשטוף תמיד במים פושרים או קרים, ולא לשטוף אף פעם מים רותחים. אם הוא עושה ככה, הוא רק צריך לשים לב לדבר אחד. גם מי ששוטף במים קרים או פושרים, לפעמים יש מצב שפתאום יש לו מרק רותח השריות שהוא רוצה לשפוך, או שמן במחוות שהוא רותח באמת. אם אתה אין לך דפים נפרדים, אז אם אתה שוטף, שופך שמן או מרק, תדאג שלא יהיו כלים בכיור. אם אתה שופך באמת משהו רותח, יש לך רק כיור אחד, ואין לך רשתות נפרדות, או היום יש כאלה שיש להם כיור לפסח כזה, כיור ממש נכנס נימה, אבל אם אין לך, אז תדאג שאם אתה שם משהו ממש רותח,
זה לא פוגע בכיור עצמו?
אם משהו ממש רותח, אז זה הכל ביחד, זה מעל יד צולדת, הרי אתה שופך משהו רותח, אם זה טיפה, לא נורא.
אתה שופך מעל בשרי לכיור...
אוקיי. ויש שם גם כלים.
לא, ואין כלים. זה לא, הכיור עצמו לא בעייתי.
אז הכיור עצמו אולי יכול להיות בשרי. אולי. אבל בסדר, זה לא כל כך מפריע לי שכיור אולי הוא לא כל כך קשר, אם, למרות שאתה צודק, שיכולה להיות קצת בעיה. מה יכולה להיות קצת בעיה? אם בכיור הזה, לפני 3 שעות שפכת בשר רותח, ועכשיו אתה שופך חלב רותח, אז יש כאן אולי סוג של בישול. בישול בשר, אבל זה יכול להיות בעייתי. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא קורה, שאם זה קורה, זה פעם בשבוע אדם שופך משהו רותח, ולא שהוא שופך כל הזמן. אם אדם שופך כל הזמן דברים רותחים, פעם חלבי, פעם בשרי, אז זה אולי יכול להיות בעיה של בישול באמת. אבל אני מתאר לזה שלכתחיל הזה, שזה לא קורה כל כך הרבה.
ש-24 שעות בין ששופכים חלבי.
כן, לא לשפוך בתוך 24 שעות בשר, חלב, ואולי אנחנו עושים נקודת הנחה שזה גם פגום הרבה פעמים, אז זה עוד יותר קל.
יש הבדל בין הכיור לשיש במקרה?
בעיקרון, באמת צריך להקפיד גם בשיש, לא לשים דברים חלביים ושרים על אותו שיש. אבל אם הסיר הוא יבש והשיש יבש, אז זה לא כל כך בעיה. הבעיה כשאחד מהם רטוב. אבל לכתחילה, מי שיש לו שיש אחד, ידאג כשיהיו לו כאלה עיגולים מיוחדים לחלבי או לבשרי, שעליהם הוא ישים דברים רותחים. כך יותר טוב לכתחילה. אבל בדיעבד, כיוון זה יבש וזה יבש, אז זה בדרך כלל לא כל כך בעייתי בשיש, אבל לא תמיד זה לגמרי יבש, ויש שומן ויש דברים, אז כדאי כן להתרגל שיהיו דברים כאלה. בכל אופן, כשיש כיור אחד ומשתמשים בתנאים האלה, אז זה בסדר, רק צריך לזכור, לא שמים בכיור ביחד בשרי וחלבי. זה ברור, אם יש לך כיור אחד, אתה שם את החלבים בינתיים בחוץ, ודואג לשטוף את המסרים קודם. זה היתרון בכיור אחד.
למה? איך הם יכולים לבוא?
לא יכול לנוע, אבל זה בלגן. אתה שם בשרי וחלבי ביחד וכיור, ומישהו שופך, ומישהו זה, לא שמים. אני אומר, אני גדלתי בתל אביב הקטנה, שאנשים היה להם כיור אחד. האנשים שם היו ציבור, מה שנקרא היום, מזרוחניקים. כלומר, לא היו בכך, אבל אף אחד היה שם באותו כיור. כלומר, כשיש לך כיור אחד, לא שמים, זה לא שייך. זה, אתה שם באותו כיור בשרי וחלבי, ישר אתה מזמין טעויות, ומישהו בשוף סופך איזה קומקום רותח פנימה ונשמע. לא שמים, זה כאילו הנהגה טובה, זה תמיד יזמין טעויות. אז זה דברים פשוטים. אני אומר, גם לכולם היה רשתות, היו רשתות שהיו שמים. זה היה כאילו דבר פשוט, כמו שהרב פיינשטיין אומר כאן. אבל אם יש אנשים שותים במים קרים, הם לא חייבים את הרשתות האלה. אבל לשים ביחד באותו כיור זה לא שייך, זה ממש מזמין את טעויות, ואם לא היום, מחר. וזה היתרון בכיור אחד, תמיד מה היתרון? כשיש שני כיורים יכולים להגיע בלילה, הכל מלא. כיור אחד לא יכול להיות מלא. אתה חייב לרוקן אותו עד הארוחה הבאה, שופים כלים. ואני מתאר לעצמי שבחורי ישיבה מן הסתם מגיעים הביתה, ישר שופים את הכיור. תורה מחנכת אותנו ככה, לעזור וזה, אבל בכל אופן לא תמיד אתם בבית. קיצור, אז זה היתרון אולי של הדבר הזה, וזה אנחנו עוברים למדיח כלים. כן. בעיקרון אתה מסתכל על השאריות יחסית לכל המים שבכיור, שמן הסתם המים שמצאים עכשיו בכיור יחסית לשארית שהיא קטנה, קצת שאריות זה בתי אנשים, כי אדם בדרך כלל לא מכניס הרבה שאריות לכיור, מוריד לפח ויש קצת
המים שנמצאים בכיור שלא ירדו.
נכון, נכון. עכשיו זה קצת יותר מורכב, נדבר על זה עכשיו במדיח כלים. מדיח כלים, שוט איגרות משה אור החיים, חלק א', סימן קוף דלן. ובדבר הכלי החדש לרחוץ הכלים, שנקרא בשם דיש וושר, מכונה לשטיפת כלים, אם יכולים לרחוץ שם כלי בשר או כלי חלב זה אחר זה, הנה צריך שמה שבתוכו שהוא על מה שמניחים הכלים, כן, זה משפט מסובך קצת, אז כתבתי פה בסוגריים, המגשים שעליהם מניחים את הכלים, זה משפט נכון, הנה צריך שמה שבתוכו שהוא על מה שמניחים הכלים, משפט שזוקק עריכה, שיהיה לכלי בשר אחרים וכלי חלב אחרים. אז הרב פיין שאומר, אתה רוצה להשתמש באותו מדיח לבשרי וחלבי, צריך שיהיה לך מגש לחלבי ומגש לבשרי. עכשיו, בדברים האלה צריך לדון. קודם כל, צריך לדון מה קורה עם המדיח עצמו. הרי כשיש לנו מדיח כלים, יש את גוף המדיח מסביב, את כלי. הוא גם כן בולע, בשר, חלב, מה איתו? יש לנו בפנים את המגשים. אז מגשים הוא אמר בשר וחלב. יש לנו בפנים גם איזה פילטר כזה. פילטר נכתוב. שבדרך כלל פעם בכמה חודשים מרימים אותו, זה פשוט, מרימים ורואים אם יש שאריות, מוציאים אותם. עכשיו, לכאורה, צריך לבדוק קודם כל מה קורה עם הכלי עצמו, לא רק עם המגשים. אז אומר הרב פיינשטיין, ותשובה אחרת ביורדיה, חלק ב' סימן כ"ח, הוא יותר מהרבה פעמים 60 שלא שייך לאסור. אז הוא אומר, זה הרבה יותר מפי 60, כלומר, אם יש כאן מים במדיח, אז הכל מלא במים, אז גם אם כאן נכנסה חתיכה ממין אחר, אם היה לי אדום, הייתי כותב אדום, דמיינו את זה שזה אדום, אז המים הם הרבה יותר מפי 60 מהחתיכה הזאת, ולכן אולי המגשים זה בעיה, כי אולי החתיכה הזאת נוגעת במגש. אז מגשים צריך אחרים, אבל הכלי עצמו הוא מלא במים, וזה לא נוגע בכלי עצמו, הוא מלא במים, וזה בטל ב-60, ולכן זה לא אוסר את הדיש וושר, לכן לא צריך משהו לגבי הכלי עצמו, אלא רק מגשים נפרדים להחליף בין השר וחלב. כן. אם תמיד שוטפים ב-30 מעלות, או אם שוטפים 30 מעלות, לא בעיה, אבל המתאים של היום יש רק 30 מעלות, זהו. אם משתמשים רק בתוכנית של 30, אין שום בעיה. אין שום בעיה. עכשיו אני אתייחס תכף לדברים. בדרך כלל רוב המדיחים יש 30, 40, 50, 70, יש כאילו כמה. אם אתה תמיד משתמש ב-30, אין בעיה. בתחום עם כרך י' יש הרבה מאמרים על מדיח כלים, ושם יש מאמר של הרב רוזן שאומר, תראה מה שאמר הרב פיינשטיין לא נכון במבחן המציאות. למה לא נכון במבחן המציאות? כי הוא אומר, זה נכון שיש הרבה מים, ואז זה בטל ב-60. אבל לקראת סוף השטיפה המים יוצאים, יש כאן חור והמים מתחילים לצאת, אז המים יוצאים, אנחנו עכשיו מדמיינים את המים, אתם רואים את המים? עכשיו הם מתחילים לצאת, אוקיי? יוצאים. עכשיו העיגול הזה הוא לא יכול להיות כאן כבר, כן? נמצא פה. המים יוצאים ויש קצת מים, אבל הבשר עדיין נמצא שם. עכשיו זה כבר לא בטל ב-60. זה מה שאומר הרב רוזן. אני תכף אתייחס למה שאתה אומר. זה מה שאומר הרב רוזן, שזה לא בטל ב-60, ולחש בעיה גם לגבי הכלי עצמו של הדיש ראש. אני עוד אחזור לזה. טענה אחרת להתיר, אמר הרב עובדיה, ספר איסור והיתר של הרב יצחק יוסף, בטח זה מופיע היום גם בילקוט יוסף, זה ציטטתי פה עוד לפני שהיה את הילקוט יוסף, אז היה בספר איסור והיתר, זה משהו כתב. הצבון נותן טעם לפגם השאריות ולכן אינן נוסעות לנדיח, כדברי השולחן ערוך, יראה לי שנתנו אפר במים, אבל מי שהשומן דבוק בכלים מותר על ידי האפר, הוא נותן טעם לפגם, וסבון פוגם אפילו יותר מאפר. אז הוא אומר, יש סבון בכלים, זה פוגם את המים, וכיוון שזה פוגם את המים, המדיח לא נהיה לא בשרי ולא בחלבי, כי הכל פגום.
רשתות.
מה אתה אומר?
רשתות, מה? גם?
אז גם, שום דבר לא נהיה, הכל נפגם, שום דבר לא נהיה. כך אומר הרב עובדיה.
גם המגשים?
גם המגשים. עכשיו, אחת הבעיות, אתה קורא מאמרים בתחומים, ואתה אומר, טוב, אז זה ככה, יש את הרב עובדיה, רב זה. אבל הרבה מים עברו במדיחים מאז תחומין י' ועד היום, והמדיחים השתנו. המדיחים של פעם אינם המדיחים של היום. דורות משתנים. אז בכל אופן יש מדיחים אחרים, וצריך לדעת שיש דברים המדיחים היום לטובה ויש דברים המדיחים היום לרעה לעניין שלנו, וננסה קצת לברר את הדברים. דבר אחד שהוא לטובה, היום הסבון חזק כל כך, בדרך כלל כתוב עליו לא לגעת בידיים, ראיתם? עכשיו פותח, כתוב לא לגעת בתבליה בידיים. ישראלים, זה לא מעניין אותם. הם פותחים, שמים, אפילו כתוב לא לגעת, הם מנסים לראות מה יקרה אם נוגעים. אבל כתוב לא לגעת, כי הוא כאילו חריף יחסי. אז הסבון הזה חריף כל כך, שכשאתה משתמש במדיח בדרך כלל, הוא יאכל את כל השאריות. כשאתה מסתכל במדיח בסוף הדחה, אתה לא רואה שאריות. אתה פותח, אתה לא רואה כלום. אפילו הפילטר שדיברתי עליו, שעקרונית אמורים לפתוח, אם רוצים בשר וחלב, לראות שהוא נקי. אני, אצלי זה רק בשרי, המדיח, אבל כשאני פותח אותו פעם בכמה חודשים כדי לנקות, אין שם כלום. הסבון אוכל את הכל. עכשיו אני רק חייב להגיד, הסבון אוכל את הכל, כי גם אנשים סך הכל מורידים את השאריות הגסות, כן? כל מה שנשאר הוא אוכל. אני עשיתי פעם ניסוי כשקנינו את המדיח, זה היה לפני 14 שנה, הגענו שכנה חדשה, אז הייתי חייב לבדוק איך המדיח עובד, וגם לדעתי הלכתית. אז אני לקחתי פעם ושמתי סיר עם צ'ונט, אחרי שהוציאו, אכלו את הצ'ונט, כן? זה לא היה מלא, אבל הכל היה מסביב מלא. אשתי אמרה לי, זה לא יעבוד. אמרתי, מי אמר? אולי זה יעבוד, סבון חזק, אולי זה יעבוד. אז שמתי סיר שהוצאתי את הצ'ונט, אבל היה כל הדפנות מלאים, לא כמו ששמים, והתוצאה הייתה שכל הכלים היו מלוכלכים בצ'ונט. אז זה לא עובד עד כדי כך, אבל מאז אני לא שם סיר עם צ'ונט. אבל אם אתה מוריד מהצ'ונט וזה, וגם אם נשארות חתיכות קצת, זה כן מבטל. כלומר, בדרך כלל אנשים עולים שטיפה קלה ואז מכניסים, לא מכניסים ככה, והשאריות הקלות ממש נעלמות לגמרי. המדיח שלנו הוא לא ממש חדש אפילו, הוא כבר כן, 14, אבל יחסית הוא שייך לדור היותר חדש. וגם הסבון הוא טוב. אז אין שאריות, וזה דבר שהוא לטובה. אבל, רגע, עוד דבר שהוא לטובה. היום יש מדיחים חדשים לגמרי, שאין לי אותם, אבל זה נכנס עכשיו לאט לאט לשוק. שהמדיחים האלה יש להם גם משהו שאת כל השריות שכבר יש הוא תוכן, והכל, אם יש משהו שהסבון לא הוציא, אז הוא תוכן תוך כדי העבודה והכל נשפח במים. זאת אומרת שלא יהיו שריות בכלל, אפילו היום אין שריות, אבל זה עוד יותר תוכן, אין שריות. אז זה ממש מצוין, ובזה שרה טענתו של הרב רוזן. כי אתה אומר, בסוף זה לא בטל ב-60. מה זה לא בטל ב-60? בסוף אין שריות בכלל. אין שריות, אין כלום, הכל נגמר, המים יוצאים בסוף עם כלום. כשהם יורדים, זה ממש, כל השריות נעלמות, ואין דברים, לא בפילטר ולא בזה, והכל נראה. זאת, ואם יש משהו הוא כבר לא אכיל, כי הסבון הזה הוא כל כך חזק. אבל לגריאותה יש שני דברים. דבר אחד, שהסבון פעם היו שמים אותו בתוך התא הגדול, ישר בתא הגדול, ואז הוא היה נכנס לפעולה מיד. היום שמים את הסבון בתא קטן, ואז הוא נכנס לפעולה רק באמצע. אם הוא נכנס לפעולה רק באמצע, יכול להיות שבינתיים זה כבר נהיה בשרי מהמים, ורק אחרי זה נכנס לסבון הזה. לא הועילו חכמים את הקנדם, כי כל ההתחלה הייתה בלי סבון, אז הדיח נהיה בשרי, בפעם הבאה הוא נהיה חלבים מהכלים. אז זה לא עוזר לי. כדי לפתור את הבעיה, אפשר לעשות אחת משתיים. אפשרות אחת, אני חייב להגיד שכל מה שאומר לכם עכשיו בצורה הזאת, אני חושב שלא כתבתי באף מקום ולא סידרתי באף מקום, כי באמת הכל זה כל הזמן מצטרף אליי עוד מידע כזה, מידע אחר, אבל זה עכשיו בטח אתם פעם תחקרו את הדברים עוד יותר וכל הדברים, אבל אני אומר לכם עכשיו, אז אם יש לו מישהו אולי סידור טוב אחרי זה של השור, אז הוא ייתן לי. אבל בכל אופן, מה השתנה עוד בדבר הזה? המדיחים החדשים יותר, ממש מהשנים האחרונות, רוצים לחסוך במים, והיום יש פחות מים, כבר זה לא מלא במים, יש קצת מים כדי לחסוך, והיום חיסכון במים ודברים. יש מאמר שמישהו אמר לי שנכתב, דבר פילי פלוין, שמאמר שנכתב ממש לאחרונה, שהעולם הולך להיות בבעיה קשה של מים בעוד עשרות שנים בארצות הברית, ואחד המקומות היחידים שלא יהיה בבעיה בעזרת השם זה ישראל. זה לא מדהים? זה הפוך על הפוך, הרי כל הזמן לנו יש בעיות של מים, ויש, אני לא קראתי את הדברים, הוא אמר לי שהיה התפרסם בגלובס עכשיו, לפני שבוע, שבועיים, זה מאמר כזה, אני לא יודע, לא זה ולא זה, אבל זה מעניין. זה קצת ימות המשיח, זה ככה מרגש אותנו לשמוע. הכל כתוב פרשת עקב, פתאום אתה רואה שהכל מתממש, מוצאים גז, מוצאים זה. אבל חוסכים במים, בכל אופן אנחנו חוסכים במים, אז אם יש פחות מים, אז כבר אולי ביטול ב-60 של רפיים שיותר מהם. מצד שני, כיוון שהסבון הוא חזק, אז אני לא צריך להיכנס לביטול ב-60. אני לא צריך להיכנס לביטול ב-60, כי הסבון הוא חזק, והוא הורס את השאריות, אז אין, זה פגום עוד יותר ממה שהרב עובדיה אמר. הרב עובדיה לא היה לו את הסבון של היום. הסבון היום ממש הורס את השאריות, אז גם אם זה לא בטל ב-60, אולי לא מפריע לי, אבל הבעיה היא שנכנס לפעולה באמצע, ויש לי שתי אפשרויות לעשות. אפשרות אחת, אבל אם המדיח כבר נהיה בשרי, אתה צריך להכשיר אותו. זה לא עוזר לי שהוא פוגם אותו עכשיו. אפשרות אחת, זה לשים קצת סבון מאבקה. לקנות חוץ מהתבליות, לקנות אבקה של סבון, ולשפוך קצת בתא הגדול. פעם היו שמים תמיד אבקה בתא הגדול, לשים קצת בתא הגדול, ואז לשים גם את התבליה שלנו. ואם אתה שם ככה, אז יש סבון שיכנס לפעולה מיד, ויש סבון שיכנס אחר כך. זאת אפשרות אחת. ואני חושב שברוב המקרים זה האפשרות הריאלית הנורמלית. אפשרות אחרת, לעשות בדיקה. לשבת ליד המדיח, ללמוד, בוא נאמר, קצות, או נתיבות, רב חיים, מה אתם רוצים. לעשות זה בשקט, לא לשאוג. ברוב המדיחים, באמצע, פתאום שומעים טק, שהסבון נופל. באותו רגע לעצור את המדיח ולפתוח אותו, ולהרגיש האם המים חמים או לא חמים. אם הוא נפל כשהמים עדיין קרים, אז לא אכפת לנו שהשטיפות הראשונות הן קרות, זה לא פוגם במדיח. אבל אם הוא נופל כשזה חם, אז זה בעיה. יכול להיות שאפשר גם בספר הוראות לראות את זה, לא בספר הוראות, זה לא היה כתוב, בספר יש כזה תמיד הוראות יותר גדולות שזרוקים לפח תמיד, שזה כל הדברים, אולי שם כתוב הדבר הזה, אפשר להתקשר לחברה לברר. אז אלה הדברים שאפשר לעשות כדי, אם זה מקרה כזה, אז לא צריך לשים סבון במדיח עצמו. והיה, אם כל מה שאני אומר נכון, ואם אין דברים אחרים שאני לא יודע אותם דרכים היום, אבל כך אני מבין לפחות מה שאני מבין, אם כל מה שאני אומר נכון, אז זה אומר שהיום מצד הדין אפשר להשתמש באותו מדיח ולשרי וחלבי אפילו בלי להחליף את המגשים. אני חייב להגיד, ההצעה של הרפאי של להחליף מגשים ברוב הבתים היא לא פרקטית. זה גדול, להתחיל לשים, זה כבר לא פרקטי. אז אני אומר, בעיקרון, אם זה כך, אז יהיה מותר אולי אפילו באותו מדיח בלי להחליף מגשים. את הפילטר כדאי לבדוק מדי פעם, רק לראות שבאמת זה נכון שאין שם שריות של אוכלים, אין שריות אף פעם, אז לא צריך אולי לבדוק אותו יותר. אם יש, אז כן, כן.
מה החילוק בין המגשים לגוף? למה המגשים זה
נחשב
שהם
בטל
בשישים? כי זה גם
עליהם
מים בתוך
כי ה... אם, זה, אם האוכל הוא על המגשים בחם, אז לא עוזר לי הביטול בשישים הכללי הזה. אבל זה שיטת הרב פיינשטיין. אני אומר, לפי שיטת פגימת הסבון, אז גם המגשים וגם הזה, הכל בסדר. לא צריך להקליף מגשים, לא צריך לעשות לו. למרות כל מה שאמרתי, שלכאורה יש מקום להתיר את הדברים, בכל אופן, יותר טוב, לא לעשות פעם חלבי, פעם בשרי, פעם, כי זה מזמין טעויות, ומתקשרים אליי כל מיני אנשים, שכחו בשטיפה הקודמת כלים כאלה, יחזו. כדאי שבדרך כלל להשתמש למין אחד. וכשיש אומס, ויש זה, מוצאי שבת, או משהו מאמין אחר, אז תבדקו טוב, תראו שאין שריות, תראו שאין זה. ואז תשימו אותה, את הדבר השני. כל האשכנזים עוד יותר לא אוהבים להשתמש דבר אחד, בשרי, חלבי, זה יכול לגרום טעויות. אבל אני אומר, מצד הדין, אני חושב שיש על מה לסמוך. לנו יש מדיח אחד שהוא רק בשרי, אבל גם אשתי אמרה שלא תשכח תורת שטיפת כלים, אז חלבי שוטפים ביד. אז אנחנו שוטפים חלבי ביד ובשרי שם. אבל מצד הדין, מי שמקפיד על הדברים האלה, ושם תמיד סבון בתא ודואג, בדרך כלל הוא משתמש במין אחד, וכשיש אומס הוא משתמש במין השני, אני חושב שמצד הדין זה בסדר, או שהוא אפילו לא שם סבון בתא, אבל בודק שהסבון נכנס לפעולה, בזמן שאמרתי, מיוחד המליחים היום, שהם עוד יותר טובים ועוד יותר חוגים ועושים את הסבון. ואם יש, יכול להיות שמה שאמרת על 30 מעלות, יש מצב שבגלל שהסבון נהיה טוב והמדיחים נהיו טובים, אז יכול להיות שהיום ב-30-40 מעלות הכלים יחצים נקיים כבר. אתם יודעים הדבר כזה? יכול להיות, אני לא יודע. אני רק חייב להגיד, המדיחים הישנים, בהתחלה היו 100 מעלות. היו כאלה של 100 מעלות. 100 מעלות זה כבר מכשיר את עצמו כל פעם, אז זה טובה לצד השני. זה ירד ל-70, 70 זה נשתהים ונשתהר. זה כבר לא עוזר לנו, זה רק... מעל יד סולד, אבל לא מספיק כדי להכשיר. אם יהיו מרתיחים שבכלל יהיו 40 מעלות ולא צריך יותר, וזה שוטף טוב ידע לסבון, מסוין.
אם משתמשים במדיח בשרי, ויום אחד אנחנו רוצים להשתמש בו עם חלבי, לא צריך להכשיר אותו?
זה משהו אחר, לא על זה דיברתי עכשיו. אם אתה עושה מההתחלה, זה משהו אחד. אם אתה אומר, תשמע, אני מההתחלה לא עשיתי שום דבר. עכשיו אני מגיע פעם ראשונה למדיח, השתמשנו בו כבר כמה שנים, בשרי, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות בשרי חלבי, צריך לעשות הכשר יותר טוב. צריך לעשות הכשר יותר טוב, ואז לכתחילה היה צריך להוציא את התבניות ולעשות להם הגעלה. הבעיה היא שצריך סיר גדול כדי לעשות להם הגעלה. אפשר לעשות הגעלה חצי-חצי, אבל גם חצי-חצי צריך עדיין סיר גדול, לא תמיד אפשר. אז יכול להיות שאחרי שעברו 24 שעות וניקו טוב, יהיה אפשר לשפוך עליהם מים רותחים כשזה מחוץ למדיח. ואחרי זה להכניס אותם למדיח ולהפיל אותם על החוב הכי גבוה לסיבוב. ומעכשיו לשים סבון, זה קצת פחות טוב מאשר מתחילים מההתחלה. כי מההתחלה זה לכאורה מהדרין, כי זה הפעם לא נהיה לא בשרי ולא חלבי, ותמיד סבון ותמיד... קצת פחות טוב, ולכן אני הייתי מתיר את זה, אם זה היה בשרי ועכשיו אתה רוצה להעביר שיהיה גם חלבי ועברו 24 שעות, זה הייתי מתיר. אבל אני חושב שכדאי לא לקנות מדיח כלים או תנור יד שנייה באינטרנט או כל מיני קורות כאלה, כי אז אתה יכול לקבל ממש טרף ולהכשיר גם תנור גם מדיח כלים מטרף, זה תמיד יותר מסובך. כל ההכשרים האלה אנחנו, כשאתה בונה על היתר הבלה, בשר, חלב, אחרי 24 שעות, זה תמיד יותר קל. כשמדובר על טרף זה תמיד יותר מסובך. אז אם כן קיבלת, אדם קיבל ירושה ממישהו מדיח כלים, למרות שזה לא כמה הוא שווה, אבל יכול להיות שזה אולי מדיח חדש, אז יש מקום לדון גם על הכשרים כאלה. כן,
אפשר אולי לעשות
כמו
שהרציה בתנור, להפעיל, לדוגמה, מדיח על ריק לרבע שעה עם סבון, ככה נקול אותו לבד בלי כלום, ורק אז להכניס מהמין השני.
לבד. תראה, הצעה להפעיל את המדיח באמצע עלתה גם בתחום עם י' א'. אני חושב שא' לא בטוח שזה עוזר, כי אם זה לא מגיע למאה מעלות אלא זה 70, ראינו מחלוקת, כבול או כך פולטו, האם זה כפשוטו, כמו שזה בנה זה פולט, או ש... זה רק אומר לי את הסוג, האם זה בהכשרה, בהגלה או בליבון, אבל אם צריך הגלה, צריך 100 מעלות, צריך הגלה מלאה. אבל אולי זה טוב, אולי זה טוב, אבל אני חושב שלא צריך את זה היום. כלומר, זה לא עוזר, אני אגיד לכם למה. כיוון שהסבון כל כך חזק, אז באמצע ההדחות כבר אין שאריות. אם אין שאריות, זה אפילו אם יש לים שם, אבל אם יש הדחות חמות בסוף, בלי אוכל, אז זה אותו דבר כמו שתפיל על הרק בין הכלים, כי מה אכפת לי שיש שם הכלים אם הם כבר נקיים. לכן אני לא יודע אם יש, אם ההכשרה באמצע עוזרת. היו הצעות כאלה לעשות הפעלה בין בשרי לחלבי, אני לא יודע. אני אומר, אם אדם שם סבון תמיד כמו שצריך מההתחלה, אני חושב שהוא יכול להשתמש אפילו בלי ההפעלה הזאת באמצע. יכול להיות שיש כאן עניין של חומרה, של הידור לעשות הפעלה באמצע, אבל אני חושב שאם אדם עושה בתנאים שאמרתי, יש מקום לכאורה להגיד גם בלי הפעלה באמצע. רק לתוספת הידור יכול להיות. כן.
לכאורה
להם נקרא את הספרת
הסבון עוד קצת קדימה, שאתה נפגע, אבל גם אז במדיחים של היום אפשר להשתמש לחלבים ובשרים גם יחד.
אוקיי. אז תראה, חיכיתי לשאלה הזאת, אבל אני חושב שסברת הסבון, אי אפשר להגזים בה יתר על המידה. תשים ביחד, זה יכול להיות ממש חשש של טרף, וכשאתה בונה על אחד אחרי השני, זה תמיד יותר קל, מכל מיני סיבות שמדברים עליהן, במיוחד שאם הכלים ביחד ממש, בוא נגיד שהכלים ביחד ממש, ויש בהתחלה אולי איזו שטיפה שהסבון נכנס באמצע לפעולה, אפילו אם הכלים נקיים לגמרי, אז יש לנו דין נקרא כערות שהודחו. אני לא אכנס עכשיו, אני רק אגיד, יש לך עכשיו סיר פרווה, בתוכו שמת כלי בשרי וחלבי, נקי. נקי. אבל המים רותחים. בציור הזה מה הדין? בעיקרון, אם הם בני יומם, אשכנזים יגידו שהכל אסור, צריך להכשיר את הכל. ספרדים יגידו שבדיעבד הכל מותר. לכתחילה אף אחד אולי לא יעשה את זה. עכשיו, כשאתה בא להגיד, נעשה הכל ביחד, זה מסובך מדי, זה מסוכן מדי, ואני אומר, סברת הסבון, אני די רגוע איתה, אבל אם אתה עושה אחד אחרי השני, זה יותר מרגיע אותי, יותר קל לעשות ביחד. יש כאן עוד גורמים שנכנסים, שזה נראה לי לא נכון. מוגזם, לא נכון. אולי בדיעבד הייתי אומר שאפשר להציל את הכלי הזה, כי היה סבון, אבל ודאי לא לכתחילה. כן.
אפשר להכניס כלי זכוכית חלבי למנזח בשרי?
כשעושים הדחה של מדיח בשרי וחלבי, אז קודם כל פרווה תשימו תמיד או בבשרי או בחלבי, כי בכל אופן יש מים חמים, אלא אם כן צריך סבון מהתחלה, זה יכול להיות שאפשר כן לשים. לגבי זכוכית, אצל אשכנזים אנחנו נהגים זכוכית להחשיב כמו כל כלי אחר, אין הבדל. אשכנזים לא מקלים בזכוכית, מקלים רק בשתייה של כוסות. אז כוסות זה משהו אחר, כי שם לא תלוס בשרי וחלבי. אתה שם מיץ ואתה מגיש את זה בארוחה בשרית וחלבית, וזה מקלים. אבל אשכנזי לא ישים לה רק אוף בכוס, ישטוף אותה וישים שם חלב חם, מה יש לנו? שוקו חם. הוא לא יעשה דבר כזה. לא יעלה על הדעת לעשות דבר כזה אשכנזי. אצל ספרדים, מצד הדין זה בסדר. לא יודע כמה ספרדים עושים את זה. עושים את זה?
כן, אפילו
עושים את זה. מצד הדין זה בסדר. אני רק לא יודע כמה ספרדים עושים את זה בפועל. מצד הדין זה בסדר לספרדים. הספרדי יותר קל לו לשים את הכלי פעם פה, פעם פה, כי הוא בעיקרון הוא חושב שלא צריך להכשר. זה אשכנזי, אני חושב זה פחות, אבל אני חושב שהוא צריך להשתדל. עכשיו, אם זה ממש בשרי חלבי אסור, ברור שאסור, זה אשכנזי. אם זה לא ספרדי, זה פרווה, רק הוא משתמש, זה ארוחות חלביות, בשריות כמו כוסות, אז לכתחיל לשים את זה או במדיח החלבי או בבשרי, אלא אם כן הוא שם תמיד סבון. עכשיו, אני אומר, טוב בבית, לפעמים ירווח לאנשים, אז אם יש להם בכלל אפשרות לעשות צד חלבי וצד בשרי בבית, ויש שם מדיח כזה, מדיח כזה, ברור שזה יותר טוב, זה מונע טעויות, יש מדיח, יש קיור. עכשיו, הבעיה זה לא כספית היום של הקנייה של הדברים, וכשהאדם בונה בית, שטיות הדברים, זה רק בעיה של מקום. אבל לפעמים זה יותר נוח כבר שיש צד כזה, צד כזה. אני יכול להגיד לכם, אצלי בבית, כשאני בניתי, אין לי שני מדיחים אמנם, אבל כשאני בניתי את הבית, אז הקבלן אמר לי, בואו תבחרו ברזים. הלכנו לבחור ברזים, הוא אמר לנו, תשמעו, אתם קרובים לסטנדרט. רק 8,000 שקל תוספת. אמרת לו, מה 8,000 שקל? גם הברז הרגיל הוא טוב, ברח זה לא כמו סבותינו, שזה היה לפתוח ברזים, ככה זה היה, היו פה חוזרים, זה נהיה יקר כזה, הברזים של פעם. אבל אמרתי, תעזוב, תוריד את הדבר. לקחתי את 8,000 שקל, קניתי עוד קיריים ב-1,000 שקל, קניתי עוד תנור ב-3,000 שקל, עוד מיקרוגל ועוד 500 שקל, עשיתי את הכל כפול, כמה זה, אתה, כשאתה בונה בית, וכשנכנס, אני חייב להגיד, מצד הדין, אפשר להשתמש גם בקיריים אחד, ראינו את השיעור, אבל היה לי, ממש שמחתי, יש צד בשרי, צד חלבי, אין בו טעויות, אין בלבולים, הכל כפול, בחוץ לארץ זה מאוד מקובל, מאוד, רוב הבתים שאמריקאים בחוץ לארץ זה ככה, כי הבית גדול ואין בעיה, כשנמצאים בבית קטן או בכוילל, אין מקום לזה. אבל פעם בעזרת השם, כשירחיב השם, לפני שאתם חושבים על הקרמיקה בשירותים, שהיא צריכה להיות היום מפוארת, כמו הסלון לפחות, אז אפשר קרמיקה קצת יותר פשוטה בשירותים, ובמקום זה אתה קונה מטבח ככה שלא עושה טעויות, אז גם אם הלכתית לא חייבים, גם כיור אפשר להסתדר עם אחד. אבל אם כל הבית יותר מהודר והכל יותר יפה, גם הדבר הזה טוב שיהיה קצת יותר מהודר, וזה טוב שיהיה כפול, ואז באמת הכל נפרד. אבל בעיקרון, כל יום יש אחד, ושמים סבון, אז אני חושב שכלים פר ואפשר לשים בצורה הזאת, או בזה או בזה, אם תמיד שמים סבון. כן.
מה
הדין
שני כיורים שצמודים אחד
לשני? שני כיורים שצמודים אחד לשני, היום זה בדרך כלל לא בעייתי. פעם הכסף, הכיורים האלה היו עם דופן אחת ביניהם. ועם דופן אחת, אז אולי זה כמו כיור אחד כבר. אבל היום בדרך כלל, מבחוץ, זה שני דפנות. יש איזה משהו כזה, אבל לכל אחד יש ממש כלי מפני עצמו. אולי יש איזה חיבור למעלה, אבל אני חושב שזה אפשר להחשיב מיוחד, שאף אחד לא משרים בדרך כלל רותח בחלבי ורותח בבשרי, לא משרים בדרך כלל ביחד בצורה כזאת. לכן אני חושב ששני קיורים כאלה הם בסדר.
ואני חושב שמשרים שחיל
לא נראה לי, נראה לי זה בסדר. אני אומר, סתם ככה, אני אוהב שני צדדים, אבל מצד הדין אני לא חושב שיש בעיה עם זה. אני אגיד לכם עוד דבר על הבית ובזה נסיים. בא אליי מישהו פעם, קנה בית. והוא שואל אותי, תגיד לי, מזוזות. אני קניתי, הוא אומר, מזוזות, מצאתי ב-180 שקל. אתה יודע אם יש יותר זול שאפשר למצוא באיזה מקום? אמרת לו, כמה מזוזות אתה צריך? הוא מחשב, הוא אומר, יש לי סך הכל, אני יודע, 14 חדרים. שואל, למעלה, למטה. אמרת לו, תגיד לי, כמה עלה לך הבית? מה זה כמה? זה עלה לו, 350 אלף דולר. אמרת לו, תשמע, אני קניתי באמת בערך 200 שקל מזוזה. ואחר כך קניתי מזוזה אחת מאוד יפה ב-350 שקל, ממש סופר. אמרתי לו, היום אם הייתי יכול את כל המזוזות בבית הייתי עושה הכי מהודרות של. אמרתי לו, תשמע, כשאין כסף אז אין רעת, אתה בונה בית 350 אלף דולר, בוא נאמר שהיית קונה מזוזה הכי טובה שיש, 350 שקל כפול 10 מזוזות כפול 14, כמה זה יותר? 1,000 דולר, 1,500 דולר. כאילו אדם יכול להיעדר בכל הבית, כשמגיע פתאום למזוזות הוא מחפש את המינימום. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. אנחנו מהדרים בכל דבר, אתה צריך להיעדר, גם בהלכה, גם בדברים. יש הבדל מלהיעדר ולהחמיר. להחמיר זה אדם עצבני שכל מחפש חומרות. אני אומר זה, להיעדר, תעשו את ההלכה בצורה שמחה, מהודרת. אז עכשיו בינתיים אתם בחורי ישיבה, תתחתנו מן הסתם, תקנו בית קטן כזה, תגורו בסחירות, אם ככה. תנור אחד מחולק לשניים וזה בסדר, זה נחמד כמו רבי עקיבא ורחל ככה. אבל בעזרת השם פעם ירחיב השם לכם, אז תזכו לבית טוב ויפה, וגם המזוזות והמטבח וכל הדברים יהיו גם כן מהודרים בעזרת השם יתברך. שבוע הבא לישוע.